ואז המצאתי את משחק הריקוד לקונסולות שבו רוקדים פוגו, In Just Dance for All, וגם זה לא ייכנס.
זה אולי ייכנס. לא קריטי, פודקאסט משחקי תפקידים.
שלום וברוכים הבאים ללא קריטי, פודקאסט משחקי תפקידים שהוא גם פודקאסט על וגם עוסק במשחקי תפקידים. היום נמצאים איתי אלעד הן.
אני נמצאים.
אלעד הן נמצא איתי. אז אלעד, רציתי לספר לך שהשבוע קרה לי משהו שיגניב אותך במשחקי תפקידים.
יש, מה קרה שיגניב אותי במשחקי תפקידים?
זה היה במשחק הקטולו שבו אני משחק את ניקולס ריבר, הוא... קצין, יש לו הרבה בעיות, אחת מני שהוא קצין.
נשמע כמו בעיה.
זאת בעיה קשה, כן.
אני, לכל הקצינים בחיי, אני אוהב אתכם, אבל תנחומיי.
אבל יש לכם בעיה.
יש לכם בעיה.
כן. אצלו זאת בעיה קשה במיוחד, אבל לא ניכנס לזה. הוא הלך עם החברים שלו לתפוס איזשהו קוסם. זה היה קוסם שהטיל חיתתו על העיר.
אוי ובוי.
וגרם... למותם של כמה נערים ודברים כאלה, וניקולס ידע שהמשטרה המקומית לא יכולה לטפל בקוסם הזה, אז הוא אמר, אני אלך ותפוס אותו בשבילם. ואז הכל נורא הסתבך, והקוסם עשה קסמים וזה, ואז ניקולס הציל את המצב. איך הוא הציל את המצב?
נו.
הוא הפך לתנין, ותפס את הקוסם.
תמסך בפייר.
כן, כן. תמסך, כן. אליגה תמסך.
אליגתור.
כן. הוא קצת התאכזב שהוא לא הצליח לתפוס את הקוסם בחיים, אבל הוא לפחות הצליח לתפוס את הקוסם.
במתים.
כן.
יפה.
זהו, אז אני מקווה שזה יגניב אותך השבוע.
כן, מה שיגניב אותי השבוע, האמת, אם כבר מדברים על דברים שיגניב אותי השבוע, זה משחק התפקידים, הרפתקנים חסרי כבוד, אני לא יודע אם שמעת עליו. זהו משחק תפקידים OSRI, קטן וחביב.
מי כתב אותו?
ומגניב. וכתב אותו בן מילטון, ותרגם אותו אנחנו לעברית.
רק שתדע לך שאם הייתי צריך לנחש מי כתב אותו, הייתי אומר בן מילטון, וזה לא...
ואז היית שואל, רגע, אבל זה לא השני?
זהו, ואז הייתי אומר, רגע, זה לא קרופורד בעצם? איך קוראים לו?
לא, היית אומר, כן, קרווין קרופורד, בן רובינס, בן רובינס עוד יוזכר הפרק הזה, תתנחם בזה.
לא, אז אני ממש מתרשם שהצלחתי לנחש נכון ממי שלושתם הוא הכותב של הרפתקנים חסרי כבוד.
בכל אופן, אנחנו שוב עובדים קצת. אמנם המשחק כבר מתורגם, ואתם יכולים למצוא אותו בקישור שאני אקשר, ולהשתמש בו בחופשיות ובשמחה, אבל אנחנו רוצים להוציא אותו באיזה PDF, ואולי מי יודע, אפילו בהדפסה, לא יודע אם הדבר הזה באמת יקרה. ולנוכח כך, אפילו ישבתי וציירתי השבוע, דבר שלא קרה שנים, ונראה, אולי אפילו הציור הזה יהיה בתוך הספר, אני לא יודע, אנחנו עוד נראה. חבר השופטים עוד עומד, עומד על הנושא הזה.
המושבעים עדיין בחוץ.
המושבעים עדיין בפנים, בחוץ.
בחוץ.
עד שיצא השן ירוק.
The jury is still out, אומרים.
בסדר, באנגלית אומרים the jury is still out, אבל אני לא יצא לי בעברית מושבעים.
כי אין מושבעים בארץ.
ראית? וטוב שכך. לענייננו.
רגע, אבל טוב, בעצם כן, לענייננו.
מה, יש עוד מה שיגניב אותך?
לא, רציתי להגיד אולי דברים שיגניבו אותי, אבל זה הכל דברים קפיטליסטיים כאלה.
לא, תגיד. בטח, תגיד.
כל מה שיגניב אותי השבוע, מעבר לזה שהפכתי לתנין ותפסתי את הקוסם, שהיה מאוד מגניב, אם כי עצוב.
אגב, זה דבר שקרה היום, שדרואידית שבמשחק שלי הפכה לתמסך ענקי, ושבמקרה יש כאלה שסוגדים לו, בערבות המערב, כן. וזה היה די מגניב. כי הם שאלו אותי.
זה דרואידית נפסית, נכון? זה לא...
לא, לא.
כי הם נאבקו באיזשהו תנין ענקי, אני זוכר סיפורים.
נכון, אבל הם התיידדו איתו.
את זה לא
סיפור. הם התיידדו איתו, הפך להיות חבר שלהם, ואנחנו, עזוב, קרה כל כך הרבה דברים מטורפים עם הדבר הזה, התנין הזה הוא משהו מיוחד ומעניין, והם התיידדו איתו, ואז הם שואלים אותי, רגע, אפשר להפוך אליו? כאילו, היא שואלת אותי, רגע, אני יכולה להפוך אליו? אז אני אומרת, כן. כי בדרך כלל התשובה שלי היא כן. אז היא הפכה לתנין באורך 30 מטר.
בטח, אז יש, כל השירים דפוסים כשאתה חוזר מכזה דבר.
זהו, אני בטוח שלא יהיה שום הסתבכות עתידית כתוצאה מזה שהיא יכולה להפוך מתי שהיא רוצה לתנין באורך 30 מטר.
זה לא נשמע כמו משהו שיכול להפריע ליריץ משחק.
אני בטוח שזה לא יפריע, אני בטוח שזה יעשה בלגן נפלא, כן. כמו שאני אוהב.
אז אני רציתי לדבר בשבחו של הקפיטליזם ולספר שפתאום השבוע בבת אחת מממשים המון קיקסטארטרים שתמכתי בהם לאורך השנים. אז אני בעיקר מתרגש מנוסעות הלפיד מהדורה שנייה שאמורה להגיע אליי ממש בימים הקרובים, אבל אתה יודע, דואר אז בטח ייקח כמה חודשים. אבל גם Everway אמור להגיע וגם אתה באת אחת מהדורה שנייה כאילו בבת אחת נופל עליי המון חומר קריאה כשעוד לא קראתי את כל חומר הקריאה הישן.
רצינו לדבר גם על איזשהו נושא רציני ולא רק לקשקש שטויות. בקיצור, הדבר שאני רציתי לדבר עליו הוא על אלים ודתות. זה אמנם לא איזשהו נושא מקיף, לא בכל משחק זה מתאים ולא בכל משחק זה רלוונטי. אך עם זאת, זה כן דבר שצץ בנגיד 95% מהמשחקים, אם לא יותר מזה, ולכן זה ראוי לדיון ומעניין. איפה אתה נתקלת בעניין?
אז כמובן שזה רלוונטי בעיקר למשחקי פנטזיה, כי אתה יודע, אפשר לשחק במשחק מודרני ולהיות איש דתי, בדרך כלל לא תהיה לזה איזושהי משמעות מכנית, אין כחלק מהמכניקה של המשחק את האל שמקשיב לתפילות ונענה להן. בפנטזיה זה ממש חלק מהמכניקה.
אבל אם זה משחק שמתעסק בהתלבטויות הדתיות של אנשים, והמכניקה כולה עוסקת בזה, טוב, לא משנה.
כן.
תמשיך.
אבל הבעיה שלי עם... האמת שאני לא מצליח לחשוב על אף משחק פנטזיה שקראתי, שמימש יפה דתות, אני בטוח שיש כאלה שעשו את זה ולא קראתי אותם, זה שלא מתעסקים בכלל בדת. יש את האל, האל קיים, אנחנו יודעים שהוא קיים, הוא נותן לנו את הכוחות, ואנחנו, כן, אלים נותנים לנו את הכוחות, ואנחנו משתמשים בהם, ואין...
אני יודע מי האל שלי,
בדיוק.
הוא נותן לי את הכוחות בוודאות מטאפיזית מושלמת.
שאגב, אין אם זה טכנית בעיה, אבל אין התנהגות דתית, אין מעבר לאנשים שזורקים איזשהו פלייבר, איזשהו טקסט כזה... של אני מתפלל או משהו כזה, אין דתיות במשחק, ורוב המשחקים לא מעודדים את זה גם, וזה משהו שהוא מאוד שונה מאשר פשוט לשחק כהן.
נראה לי שנקודה ששווה להתחיל איתה בעניין הזה, זה בדיסקליימר הרגיל, אין עם זה שום בעיה עקרונית. כאילו, סבבה. אם אתם משחקים וכיף לכם, זה לא בעיה. מה שאני חושב ששווה שאנחנו ננסה לעשות, כי קצת חשבנו על זה וקצת שיחקנו עם זה וקצת התעסקנו בזה, זה להציע כל מיני רעיונות שאולי חלקם יהיו מעניינים ויהיה לכם נחמד לשלב אותם בקמפיין שלכם. אף אחד מהדברים האלה הם לא חובה. אין משהו נכון יותר בלא לעשות את ה... כאילו, אין משהו לא נכון באופן עקרוני ונורא וחוטא ו... הכיף שלכם רע אם אתם משחקים עם אלי מבוכים ודרקונים והכל בסדר לכם, וגם לא כל כך מעניין אתכם לבחון את זה. אבל דת ואמונות של אנשים זה דבר מגניב ומעניין, וזה יכול להיות לכם נחמד לבחון כמה מהדברים הבאים שאנחנו נציע. אז נראה לי שמה שנעשה זה פשוט נעבור על כל מיני רעיונות ונקודות ומחשבות שהיו לנו בנושא הזה. אני כן אציין דבר אחד שקיבלנו ממנו קצת רעיונות, מי שלא יודע, יש לנו פורום היום בפורום הפונדק של לא קריטי, ואנחנו פתחנו את הנושא הזה לשיחה שם, ועלו שם כל מיני רעיונות, ואנחנו מזמינים אתכם, אנחנו גם נקשר להציץ בפורום ובדיון שהיה שם, ותראו, דברים, רעיונות נוספים, את חלקם אנחנו נזכיר פה, ואת חלקם לא, וזהו. מה דתות ואלים עושים בעולם האמיתי? כן, עושים, עשו, וכנראה יעשו. אתה רוצה יש לך...
אני לא חוקר דתות גדול או משהו כזה.
לא, לא, אני, שוב, גם אני לא. אבל אני כן טיפה מכיר את העולם, ואפשר להתחיל מזה.
אני כן מרגיש למשל שהדתות באיזשהו מקום נתנו לנו את, את מה שהתפתח בסוף של דבר למוסר שלנו בימינו. זה התחיל מכל מיני חוקים שהדתות נתנו לנו. Mm-hmm. למרות שיכול להיות שהדתות הצרינו את המוסר שכבר היה באותה תקופה. כן. אני לא הייתי אז בהחלט. בשביל הדעת.
אבל לפני השאלה מה הם נתנו, אפשר פשוט להגיד, דתות מתעסקות באיך נכון להתנהג, איך נכון לחיות, וזה חלק גדול מאוד ממה ש... הדתות עשו רוב ההיסטוריה, להגיד מה אתם אמורים לעשות, מתי אתם אמורים לעשות, בעצם איך הסדר החברתי אמור לעבוד. ואם אתם שמים את הדבר הזה בתוך המשחק שלכם, כן, שהדת היא, היא דבר כזה, היא דבר שאומר לכם איך להתנהג, אז זה דבר מעניין. זה כמובן מעניין במיוחד כש אנחנו משחקים במציאות שאין בה דת אחת, אלא שיש בה דתות שונות, שאולי אומרות דברים שונים לגבי הדברים האלה. וזה דבר שיכול להיות מעניין לכם להתייחס אליו.
אלה לא חייבות להיות דתות שונות שאומרים דברים שונים, כי הנה, תסתכלו על זרמים בתוך דתות קיימות, סונים ושיעים, פרוטסטנטים וקתולים.
כן. אורתודוקסים ורפורמים.
כל דת שיש בה יותר מזרם אחד, או בצורה יותר קצרה, כל דת, כן?
כן.
יש בה חילוקי דעות לגבי איך הדברים אמורים לעבוד, ומה נכון לעשות ומה לא נכון לעשות.
דבר נוסף שדתות הרבה פעמים אומרות, זה איך לקבל את התוצאה הרצויה. כן? הרבה דברים שקשורים לדת, הם קשורים איך תקבל את הדברים הנכונים, איך תקבל את הדברים הטובים, איך תקבל את מה שאתה רוצה. אתה צריך לעשות דברים מסוימים בשביל הדבר הזה. וזה מגיע מדברים מאוד מאוד כלליים על איך להתנהג נכון. יכול להיות שהכהן שלך יודע שהוא צריך לעשות את התקסים המסוימים האלה כל יום, כי זה חלק ממה שנדרש. וזה יכול להיות גם מיסטיקה ממש, כן? זה בחיים, במציאות, כן? להרבה מאוד דתות. יש גם איזשהו אלמנט מיסטי של איזשהם תקסים והשבעות שנועדו להשיג לך תוצאות מאוד מאוד ספציפיות. וזה דבר שלדעתי כבר הוא, הנגישות שלו למשחקיות היא מאוד מאוד גבוהה. והדבר שזה מתקשר לי אליו, זה אל ג'וזף מנולה, שהזכרתי אותו כמה פעמים כבר בלא קריטי, יש לו בלוג מאוד מאוד נחמד, שבו הוא כותב על מגוון דברים, בעיקר סביב משחקי OSR, אבל הוא גם כתב עולם הערכה, ופירט אותו בצורה די נרחבת, מבוסס בצורה ככה רופפת על מרכז אסיה, וזה שם אותו במקום מאוד ייחודי, כי הדתות של מרכז אסיה הן חלקן הגדול דתות אנימיסטיות, דתות שמתבססות על עבודה של רוחות, רוחות שנוכחות בתוך כל מיני חפצים, חיות, אתרים, כל מיני דברים כאלה, דברים טבעיים, ולכל אחד מהדברים האלה יש רוחות, ואחד מהדברים שהוא מבסס בקמפיין שלו, במערכה שלו, זה מערכת שלמה של איך משיגים דברים מרוחות. וזה מקום אחר לגמרי מהאלים הוודאיים האלה שאתה מטיל לחשים, והלחשים האלה מתקיימים וכולי. הרוחות האלה הם דברים הרבה יותר קטנים, הרבה יותר הפכפכים, הרבה יותר מסתוריים. הדברים שהם רוצים הם לפעמים מאוד מאוד משונים, ופועלים לפי היגיון שונה מאוד מההיגיון האנושי. בהחלט ייתכן שמה שהם רוצים זה שאתה תשיר במשך שעות ותתופף על איזה תוף, ותיתן להם איזושהי מנחה, ואז הם יהיו מוכנים לתת לך תשובות, לגלות לך כל מיני סודות, כל מיני דברים כאלה. ואני אקשר למערכת שהוא בנה סביב זה, שהיא מאוד מאוד מגניבה. וכבר תראו איך זה הולך למקום ממש ממש שונה מדתות המבוכים ודרקונים, שהם עם איזושהי ודאות הרבה יותר גבוהה. זה פתאום איזשהו מקום של, אתה מכיר את העץ הגבוה שמעבר לשלוש גבעות, אז יש את הרוח ששוכנת בעץ הזה, ואתה יכול ללכת ולתת לה מנחה, ובעזרת הדבר הזה אתה יכול להשיג את ה-X, כן?
אני רוצה לספר משהו קצת דומה אבל שונה, כן. על נוסעות הלפיד, ששם, זאת מכניקה הרבה יותר קלאסית של לשנן לחשים, אבל אין באמת קשר עם האלים בנוסעות הלפיד. זאת אומרת, מספרים שיש אלים, אבל אף אחד לא סוגד להם, סוגדים לאדונים. האדונים הם היו פעם בני תמותה, והם הצליחו קצת כמו דמויות ב-D&D קופסאות, הגיעו לדרגה 10, כי זה מה שיש בנוסעות הלפיד, הם לא הגיעו ל-36, ועשו איזושהי משימה, והפכו לבני על מוות שמייצגים כל מיני אספקטים. אבל אם מישהו הפך לאחד האדונים ממש לא מזמן, אז אפשר להגיד, אולי אנשים עוד זוכרים את השם שלו ויודעים מי הוא היה, אבל די מהר, תוך דור או שניים, הוא יהפוך לעוד אחד מהאדונים, יש את, לא יודע, הוא אחד מהאדוני החיים והמוות, אנחנו לא יודעים איך קוראים לו, זה מי שיש, האדונים האלה, והכהנים מבקשים מאדוני החיים והמוות את הלחשים שלהם, אבל זה לא עובד באופן אוטומטי. כשאתה מנסה ללמוד לחשים, כשאתה מנסה לשנן לחשים במחנה, אתה מגלגל, ואם הצלחת, אתה לומד את הלחשים. אם נכשלת, תהיה בלי לחשים, מה, זה משחק כל כך אכזרי? לא. האדונים יחליטו בשבילך איזה לחשים יש לך היום. אתה לא משנן. זה, היום, היום יש לך, רצית ריפוי? לא, היום יש לך ניקוי, מזון ושתייה. אתה בעיר? לא נורא, עדיין כדאי שיהיה לך. בסדר, כך. זה מה שאתה צריך. מבחינה מכנית זה לא מרגיש מאוד שונה, אבל זה מייצר תחושה מאוד אחרת. זה מאוד, הרבה פחות של איזשהו אל ודאי שמקשיב לתפילות שלי ועושה מה שאני מבקש ממנו.
נראה לי שאפשר בכלל להתייחס לדבר הזה, שהעניין הזה של אי-ודאות לגבי האלים, שהוא דבר שמאוד מאוד מאפיין כל תרבות אנושית, למרות כמובן שתמיד יש ודאות מוחלטת לכל אחד לגבי האלים, אבל כל הצורך במוסדות התרבותיים והחברתיים שסביב אלים קשור גם בזה שאנחנו לא יודעים מי הם בדיוק ומה הם ומה הם רוצים, ואם הם קיימים, אז אנחנו צריכים את כל המוסדות, והדבר הזה לחלוטין חסר במבוכים ודרקונים ובמשחקים, ובהרבה מאוד פנטזיה באופן כללי. אז שווה רגע לחשוב על הדבר הזה, אם מעניין אתכם, אם מעניין אתכם במשחק שלכם, לשים את הדבר הזה באיזושהי שאלה, אפילו תשאירו את הכהנים כמו שהם, הם לא יודעים מאיפה הכוח, כאילו, הם יודעים, אישית, אבל אין להם הוכחה, האל לא מדבר איתם, מחשבה.
משהו שקצת קשה לי בפנתיאונים של משחקי פנטזיה, זה שאני כהן מלחמה, אני מאמין רק באל המלחמה, והגנב פה מאמין רק באלת המזל, והקוסם מאמין רק באל הידע, אבל אם אנחנו מסתכלים על יצירה קלאסית מתקופה שבה אנשים האמינו בהרבה אלים, על האיליאדה, אז אין שם אנשים שמאמינים רק בזהוס, או רק באפרודיטה, או רק בהרה, כל אחד פונה לאל שמתאים למצוקה שבה הוא נמצא עכשיו, ומבקש עזרה מהאל שרלוונטי לחיים שלו עכשיו. אנשים לא בוחרים אל ואומרים, יש לי פנתיאון של 10 אלים, אז יש לי 10 דתות. לא, יש לי את הדת שיש בה 10 אלים, ואני אבקש עזרה או אשים את האל הרלוונטי כשדברים יקרו. כי כל האלים האלה קיימים, והם כולם חשובים, והם כולם חלק מהחיים שלי.
מהבחינה הזאת זה אולי גרסה יותר מפותחת של האנימיזם הזה שדיברתי עליו, שבכל מקום אתה צריך לפנות אל מי שרלוונטי. זה אולי מתקשר לעוד דבר שג'וזף מנולה העלה בפוסט מאוד מאוד ספציפי שלו, שהוא דיבר על העניין של דתות מקומיות או דתות כידע מקומי, או כמשאב מקומי. מה הוא מדבר שם? אני אקשר לזה גם כן. הוא אומר, אתה עכשיו שליט מקומי של איזשהו, יש לך איזה שלטון הזה, שטח אדמה קטן. אתה עכשיו התפללת לאיזה קדוש, והוא נתן לך ניצחון, כן? וניצחת עכשיו בקרב. עכשיו אתה למדת משהו חשוב. הקדוש הזה פה יכול לעזור לי, אולי בסיטואציות מסוימות, ללמוד איזה כוחות יכולים לעזור לך בכל מיני סיטואציות, זה אולי בכלל איזשהו משאב של ידע מקומי חשוב. אולי כשאתה מגיע למקום חדש, אחד מהדברים שאתה צריך ללמוד זה מי האלים שמושלים בו, או הכוחות הרוחניים שמושלים באזור הזה ומשפיעים עליו, ממי כדאי לבקש מה. אולי הכהן של אחד השחקנים פה יעניין את הברון בעיקר בגלל שהוא יודע דבר או שניים על האלים ויכול לייעץ לו. אז אם מחשבה כזאת מעניינת אתכם, אני אקשר גם לפוסט הזה.
רגע, אתה הבטחת להזכיר את קווין קרופורד או את בן רובינס?
בן רובינס, על קווין קרופורד אין לי מה לומר פה. אחר כך אני אגיד גם על בן רובינס.
אני רוצה לנצל את ההזדמנות בשביל גם לתת קישור משלי, גם לי מגיע לתת קישור.
קשר, קשר.
אי שם, זה היה עוד לפני הקורונה, היה איזשהו ערב של הרצאות בנושאים שונים שקורים במשחקי תפקידים, ואחד המרצים היה נבות רם, שדיבר באמת על דתות, הוא היסטוריון, והוא דיבר במונחים שהוא לקח מהאימפריה הרומית. אני פחות אכנס לדברים שהוא אמר, למרות שיש שם דברים שהם קצת, שהם די רלוונטיים, שמחברים בין חלקים שונים שדיברנו עליהם. למשל, הוא דיבר על זה שיש את האלים, אבל רוב האינטראקציה של האנשים היא משהו יותר מקומי מהאלים האלה, שזה באמת יכול להיות אותה דת אנימיסטית, יכולה להיות איזשהו שלב, איזשהו חוליה שמחברת בין האנשים ובין האלים. אבל מה שאני באמת הייתי רוצה לקחת מההרצאה שלו, זה את חתיכת מכניקה הקטנה שהוא הציע בסוף, שבאמת מאפשרת להכניס את הדעת לתוך המשחק, כי הוא דיבר על זה שכמו שאני אמרתי קודם, אתה פונה לכל האלים, ואז כשאתה מאשים אל במשהו, או משבח אל על משהו, או מטיל על האל איזושהי אחריות, אתה יוצר איזשהו קשר, או אתה נותן לו משהו, אתה מקבל ממנו משהו, ואת המשהו הזה מייצגים בעזרת טוקנים, שאפשר לתת לשחקנים, ואפשר לחלק את זה לסוגים שונים של טוקנים, לפי האלים שאיתם היית באינטראקציה, ואז בסופו של דבר, ככל שיש לך יותר טוקנים, אז האלים הספציפיים יותר שמים לב אליך, ומתישהו ייקחו את הטוקנים חזרה, הם ייתנו לך משהו בתמורה לטוקנים שהם לקחו בחזרה, באיזשהו מקום החשבון יתאפס, ומתחילים מההתחלה. והדבר הזה, אפשר להגיד שאת הטוקנים נותנים רק שקורה משהו יוצא דופן. נלחמנו נגד הדרקון והנחתי עליו את מכת המוות ואני מודל האל שלי, הנה כך טוקן. אבל אפשר גם לעשות את זה על דברים הרבה יותר קטנים, על כל ברכה קטנה או כל כללה קטנה שהשחקנים אומרים לתת טוקנים, וזה מעודד אותם להכניס הרבה יותר את הדתיות של הדמות לתוך המשחק, כי עכשיו יש איזושהי מכניקה שמתגמלת אותם על זה.
בהקשר הזה, דרך אגב, מעניין לחשוב, אני לא מכיר את המשחק עצמו, אבל יש את ג'ון הרפר, היוצר של להבים בעלתה, יש לו משחק יחד עם עוד יוצר שאת שמו עכשיו פרח מזיכרוני, שנקרא אגון, או אייגון, כנראה אגון. והמשחק הזה הוא משחק שבו משחקים סוג של אודיסאה כזאת, שבה אתם חבורה של יוונים קדמונים, מיתולוגיים, ששתים לכם בין איים בדרככם הביתה, וכל אי הוא הרפתקה כאילו, כל אי הוא סשן. ואני מבין שיש שם גם כן התייחסות שלמה לברכות מהאלים, קללות מהאלים, התערבות של האלים לטובתך או נגדך.
שזה כמובן היה חלק מאוד נרחב מהאודיסאה.
כן. לצערי, את המשחק אני לא מכיר, אז רק שמעתי עליו. אז אין לי הרבה מה לומר על זה.
הוא עוד אחד מהספרים שיש לי ועדיין לא קראתי, ועכשיו יש לי מלא ספרים נוספים בדרך. אבל לפחות אותו יש לי ב-PDF ולא ממש עותק פיזי.
אז אתה יודע מה החוק שאתה צריך לנקוט בו.
כן.
אני כן אגיד דבר שהוא קצת קשור לזה, ואני אקשר לעוד משהו. החבר בן רובינס, היוצר הנפלא של משחקים אהובים כמו מיקרוסקופ, קינגדום, פולו, הוא כתב איזה פוסט קטן על אלים במשחקי תפקידים, והוא אמר, אלים הם נוטים להיות אל האש שלך, שנותן לך אש, הוא קצת אולי משעמם. ואז הוא אמר, טוב, אז איך פותרים את הבעיה? הוא אמר, בואו לא נסתבך יותר מדי. פשוט תעשו אלים לא של דבר אחד, אלא של שלושה דברים. ואם אפשר, לא שלושה דברים שקשורים אחד לשני יותר מדי, אלא דווקא דברים שהם שהקישור ביניהם נראה מוזר ולא לא 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 בהכרח מובן מאליו.
אל הידע המזל והיגיינת השיניים.
בדיוק, אל הידע המזל והיגיינת השיניים, אל האש הסוסים וליקוד צמחי המאכל, והוא אומר, הסיבה שזה טוב, היא שזה ישר גורם למוח להתחיל לדמיין מה הקשרים בין הדברים, ולזה מצטרף אגב ההערה כמובן שאין שום בעיה של אלים יהיו תחומי שליטה מקבילים, זאת אומרת ליותר מאל אחד יכול להיות שליטה על אותו דבר, זה לגמרי המיתולוגיה היוונית מלאה בזה, והדבר המעניין שזה יוצר זה ישר מתחיל להיווצר לך קשרים, מה מקשר את האש, הסוסים וליקוד צמחי מאכל, זה אולי הכל קשור באיזושהי צורה לתרבות האנושית, זה נגיד יכול להיות, סוסים המבויתים, הביות של האש, הביות של צמחי המאכל, לא, דווקא זה ליקוט, מעניין, יש פה איזושהי סתירה גם, יופי, בוא נתחיל לעבוד עם הדבר הזה, אפילו לא צריך לעשות יותר מזה, כי העבודה מתחילה לעשות בעצמה בתוך הראש שלנו, וזה פשוט מתודה מגניבה שאפשר לעבוד איתה, אגב, מי שעושים דבר שמזכיר את זה בעונה האחרונה שלהם, זה Friends at the Table, בעונה האחרונה שלהם שמשחקים איזה מין פנטזיית מערב פרוע מאוד מאוד משונה, אז יש שם גם אלמנט של מלא מלא אלים משונים של כל מיני דברים הזויים. למרות שיש לומר שזה גם היה בקמפיינים קודמים שלהם. אז זה איזשהו רעיון שאפשר להשתמש בו, ואני ממליץ. יש לנו עוד משהו לומר בנושא?
אני
לי יש עוד משהו לומר בנושא.
איזה נושא עדיין לא אלינו?
בוא נדבר על דמויות של כהנים.
בוא נדבר על דמויות של כהנים.
יש לך משהו לומר על זה?
מה יש לי לומר על זה?
בוא נשאל את זה ככה. אני חשבתי לעצמי שיש כל מיני סוגים של דמויות של כהנים שנראים לי מתבקשים מאיך שדתות קורות בעולם ושראיתי ממש מעט מהן. אז אני חשבתי על כמה דוגמאות ואולי לך יעלו עוד. דוגמה אחת שכמעט ולא ראיתי זה המיסיונר. ואני חושב שאני מבין למה. הסכנה לעצבן את כולם היא גבוהה. נכון? אבל אפשר לעשות את זה בזהירות.
יותר ודאות, אבל כן, אפשר.
ואולי גם אפשר להיות פשוט הדמות דמות שמעצבנת אנשים. כל עוד מחבבים אותך, אני אגלה את ודא, אני שיחקתי כהן מיסיונר, הוא היה מאוד מתון, הוא עצבן את השחקנים האחרים, אבל נראה לי שיותר הוא עצבן את האחרים בגלל האמונות הדתיות שלו שהיו מעצבנות. אז תעשו את זה בזהירות, זה אולי שווה להתייחס פה למה שאנחנו אמרנו בזמנו על דמויות, אני חושב שעמית אמר את זה על דמויות רשעות, תשתדלו להיות הבן אדם שהכי מחבבים אותו, או שיודע הכי להסתדר עם אנשים סביב השולחן, כי אתם צריכים לפייס אנשים הרבה, להזכיר שזה הכל בסדר והכל בזה, וזה גם להיות סובלניים לזה שלאנשים אין כוח אל הדמות שלכם. אבל זה כן דבר שצריך איזשהו ייצוג בעולם, כן? אנשים מנסים להפיץ את הדת שלהם. יש לך רעיון?
אני רוצה לדבר על משהו שהוא לכאורה כבר קיים במשחק, אבל לא באמת, שזה איזה שהם אבירי קודש או משהו כזה, משהו בסגנון של ז'אן דארק למשל. זאת אומרת, לא מישהו שהוא באופן כללי מאמין באיזשהו אל ונשבע לקיים את המצוות של האל הזה, אלא מישהו שקיבל משימה מהאל, יש לו משהו מאוד ספציפי שהאל מצפה ממנו לעשות, או לפחות שהוא שכנע את עצמו שהאל מצפה ממנו לעשות. השבועה היא לא להיות נחמד לאנשים ולחלק אוכל בבתי תמחוי, השבועה היא לאסוף את הצבא הגדול ולצעוד מזרחה ולכבוש את אימפריית הארגמן.
מגניב. עוד דוגמה שיש לי, אם דיברנו על הדת כאיזשהו גורם של קהילה או סדר קהילתי או סדר חברתי, אז אני חשבתי על הכהן שהוא מארגן קהילתי. זה שמכיר את מנהגי כל החגים, יודע להפגיש אנשים, יודע לכנס אנשים, לדבר איתם. אולי זה בכלל פייטן, אני לא יודע, מכנית אולי הוא פייטן, כן? וזה דבר שיכול להיות נחמד ומעניין. שמישהו שהשליחות הדתית שלו היא כזאת.
אפשר להיות איש כזה שהולך מיישוב ליישוב ומרפא חולים, ויש את האנשים שמאוד מאמינים ביכולות שלו ובאל שאותו הוא מייצג, ואת האנשים שאומרים שהוא שרלטן, ולא מאמינים לו, כי שוב, כי אין איזושהי ודאות שיש אל אמיתי.
לגמרי.
ובטח כל האנשים האלה שהוא מרפא, זה אנשים שעושים הצגות או משהו כזה. אז מה אם אני מכיר אותם כבר 30 שנה? הם עושים הצגות.
טוב, כמה אז הם עושים הצגות כבר 30 שנה.
בדיוק, אני כבר 30 שנה אומר שהוא לא באמת צולע, רק בגלל שהוא לא רוצה לעבוד בשדות, והנה.
הוכחה.
עכשיו שהוא כבר מספיק זקן בשביל לא לעבוד בשדות, הוא מפסיק לצלוע בעזרת השרלטן הזה.
מעולה. יפה. נראה לי שאפשר לסכם את זה בזה שדתות זה מגניב ומעניין, יכול להיות, ותשתמשו בהם, תעשו איתם עם דתות ועם אלים דברים שמעניין אתכם לעשות. אל תרגישו כבולים על ידי המוסכם, זה נראה לי הדבר העיקרי. אל תרגישו מחויבים לעשות שום דבר ממה שאמרנו, גם מה שאמרנו זה אסופה של דברים שכנראה שאי אפשר להכניס את כולם לאותו קמפיין. אולי אפשר, אבל לא חייבים בוודאי, אבל אם משהו מסקרן אתכם, תנסו אותו. למה לא? זה יכול להיות מגניב. וזהו, נראה לי.
אין ספק, כיסינו את הנושא הזה מכל הכיוונים.
כן, לגמרי, ועוד כמה כיוונים שעוד לא כוסו, ואם יש משהו שאנחנו לא מצאנו, אז תגידו לנו ונעשה עוד פרק.
אנחנו אפילו הוכחנו מתמטית את קיומם של מימדים נוספים שלא היו ידועים עד עכשיו, וכיסינו אותו גם משם.
מדהים, מדהים.
מדהים, כן.
אז מה אתה אומר, איתי? להתראות בינתיים?
כן, להתראות בינתיים.
יאללה, ביי!
ביי ביי!
לא קריטי, כולל המוזיקה המקורית מאת אלעד הן, מופץ ברישיון ניחוס שיתוף ו4 בינלאומי. נעימת הנושא שלנו, Retro Future Dirty מאת קווין מקלוד מ-incompetech.com, מופצת ברישיון ניחוס שיתוף זהה 3 לא מותאם. תודה רבה לירון וג על הפתיח לפרקליט השחקן. אפשר ליצור איתנו קשר בדואל lokriti.podcast@gmail.com. את לא קריטי יוצרים עמית פלום, איתי חורב, עודד דויץ' ואלעד הן. אגב, זה מתקשר קצת, כי התנין הזה, יש קבוצה מאיזה מימד אחר שסוגדת לו, אז, וזה לחלוטין לא מוצדק, הוא באמת לגמרי תנין, הוא לא מבין כלום. הם כל פעם...
קבוצה של הרפתקנים, כאילו, או ש...
לא, כמו עיר במימד אחר של מערות.
כזאת קבוצה.
כזאת קבוצה ענקית, שסוגדת לו בגלל שהוא פעם היה החיית רכיבה של הקיסרית, שהם... הצאצאים של הצבא שלה. והוא עדיין חי, אבל כל פעם, השחקנים כל פעם, בגלל שהם יכולים לדבר עם חיות בכל מיני דרכים, וזה, זה מדברים איתו, וזה, ומנסים להבין דברים, ואני אומר, הוא תנין, הוא יכול, הוא כאילו, הוא יודע לענות להם על שאלות, אבל הוא יודע לענות עליהם כמו תנין, הוא יודע איפה הוא אוהב לאכול.
יש לו מוח בגודל של אגוז, בערך.
בדיוק, הוא יודע איפה הוא אוהב לאכול, הוא יודע לאן הוא אוהב ללכת, הוא יודע מה מפחיד אותו, הוא יודע מה נעים לו, שום דבר לא מפחיד אותו. הוא תנין של 30 מטר. זהו, יפה. זה מה שיש לומר לנושא, לא יודע כמה מזה יישאר.